בוקר טוב לכולם, יהיה רצון שנתבשר כולנו בסליחה ומחילה וכפרה בינינו ועצמנו, בינינו בין אבינו שבשמיים, ונזכה בשנה טובה ומבורכת. לכן, אנחנו נמצאים בשבת הבאה עלינו טובה בין יום הכיפורים ובין חג הסוכות. יום הכיפורים וראש השנה נחשבים כמדים, וסוכות בדיוק ההפך, שמחה, ושמחתם לפני השם לרחם. 8 ימים של שמחה, לא רק 7, 8 ימים של שמחה, ממש שמחה מסיבית. המעבר מתחושה של דין, של נוראות, של חשבון נפש, לשמחה, היא לא כל כך פשוטה, והיא דורשת שאנחנו נבין את המהלך הזה. אבל בין כך ובין כך, אנחנו אמורים בפרשת השבוע, בשבת הזו, עלינו טובה, לקרוא בפרשת האזינו. פרשת האזינו היא שירה מאוד קשה, חזות מאוד קשה של משה רבינו, אשר נתנבא שלאחר מותו, לאו דווקא בסמוך, במהלך הדורות, עלול העם היהודי לזנוח את תורתו, את אמונתו, ואז הוא צופה דברים קשים מאוד מאוד לעם היהודי בגין הדבר הזה, ואז תוצאה מחשבון נפש לאומי אחרי חורבן וגלויות וצרות, העם שוב ישוב לעצמו, למקורו, ליהודו, ליהודו. אז זו פרשת האזינו. כאמור, כאילו לא די לנו ביום הכיפורים, אז יש עוד תוספת של איזושהי חזות קשה, ואז רק אז אנחנו נכנסים לשמחה. באמת, כדי להבין את הגישה התורנית, היהודית, היהדותית, למה שעובר על עמנו, אין לנו טוב יותר מאשר מה שעבר עלינו, אנחנו בדורנו. מלחמת יום הכיפורים המפורסמת, שכל כך מרבים לדבר אודותיה. מלחמת יום הכיפורים המפורסמת באה לאחר שהיה לנו ניצחון אדיר, אין דומה לו, במלחמת ששת הימים. לא האמנו שמלחמה שחשבו שתגבה מאיתנו מחיר יקר מאוד מאוד, הרמטכ"ל דאז וכל מי שטיפל בעניין, פנו לראש ישיבה פופוליביץ' שיאפשר לאברכים כבר להכין קברות פתוחים בכמויות גדולות בתוך הצפי מה עלו לקרוא. כמו כן, הייתה פנייה לתנועות נוער שגם הם יגויסו למשימה הזו כדי לחפור קברים על מנת לא להשאות בתוך הצפי מה עלו לקרוא. והנה, ברוך השם, לא יאמן, למרות ההמתנה המושכת, ברוך השם, מלחמת בזק שבתוך 6 ימים אנחנו מוצאים את עצמנו לתעלת סואץ, ואפילו בתעלת סואץ, וכן בכל בנהר הירדן, עם כל הגדה המערבית, וכן בגולן וכו'. למרות שתכננו כולם לתקוף אותנו, אבל ברוך השם, הגענו מה שהגענו, הושמדו חילות האוויר, חוק של אויבינו, חיות זה וזה. אבל ראו זה פלא, למרות המלחמה הנפלאה היא, בדיוק לאחר מכן, כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, זו הייתה ההפך הגמור ממלחמת ששת הימים. היום, עם פרסום הפרוטוקולים, אנחנו למדים להבין שהמלחמה הזו לא באה אלינו לגמרי בהפתעה, כי ראו תזוזות כוחות מסיביים של האויב המצרי, ראו. אבל תמיד נתנו לזה פרשנויות אחרות, באופן שהפרשנויות האחרות הללו הרדימו את כל הגורמים שאמורים להרתיע את האויב והגן עלינו. עד כדי כך שאפילו יום לפני כן או כמה שעות לפני כן, שכבר מתקבל מברק שיודעים על יום המלחמה ועל פחות או יותר הזמן שבה האויב יפתח במלחמה נגדנו, אפילו אז הצמרת הביטחונית והצמרת המדינית לא החליטו על מכת מנע, על פרסום הידיעה שאנחנו יודעים, אלא עדיין תמיד הקונספציות ששלטו שהאויב המצרי לא יעז, ואם יעז את כל אותנו אנחנו נפגע בו. אפילו לא פתחו במכת מנע, שזה מה שמפעיל את צהל, שתמיד היה פותח מכת מנע, מה שמנטרל ומבלבל את האויב, את הערבות שלו. כל הדברים האלה היא בבחינת עיוורון, עיוורון. דווקא לאחר ניצחון אדיר של מלחמת ששת הימים, מה היה חסר בחברה היהודית שלנו, שקיים במסורת היהודית, ונדחק לקרן זווית, שכחנו, שכחנו במסורת יהודית מסוימת, שאם היא הייתה קיימת, לא היינו מגיעים ממה שהם מגיעים. ובכן, ראו גם ראו, לפני ראש השנה, חייבים תמיד לקרוא את פרשת כי תבוא שיש בה קללות בתוך החוד. לפני סוכות אנחנו חייבים לקרוא את פרשת האזינו שיש בה דברים מאוד קשים, חזות קשה. כלומר, היהדות לא רוצה שאנחנו נגיע למצב שבו יש עננים מאנשים אשר בוטחים בעצמנו. אסור לאבד את הביטחון העצמי, אבל גם אסור לשגות באשליות. ולכן מה שמבטיח את השמחה של חג הסוכות היא התזכורת שתמיד יש לנו אותה, יהיו זהירים, יהיו זהירים מפני הפתעות. והנה פה הוא משהו מעניין במסורת היהודית, וביום שמחתכם, כך נאמר בתורה, וביום שמחתכם וביום מועדכם, והרעותם בחצוצות לפני השם אלוהיכם ושמחתם לפני השם אלוהיכם. שימו לב, בימי חגים מצווים אנחנו בבית המקדש להריע בחצוצרות, ואז ושמחתם לפני השם אלוהיכם. מהן החצוצרות המקראיות? יש חצוצרות שאותן עשה משה שהיה תוקע בהן כדי לכנס את המחנה או כדי לתת להם פקודה לצפות קדימה. אלה החצוצרות שהן כבר לא בשימוש, אלא היו בשימוש במדבר. אבל היו חצוצרות שכל מגמתן, שכל אימת שעם ישראל נמצא בצרה, או בצורת, או מגפה, או מלחמת פתע, אנו מצווים מן התורה להריע בחצוצרה. זה מעין צפירה, מעין צפירה, להריע בחצוצרה, ולכנס את העם, כדי להיות ביקון, וכדי להתמודד עם הצרות שבאות על העם. זוהי מצווה עשה מן התורה. אבל התורה מצווה שהמצוות עשה הזו לא תסתכם אך ורק כשכבר יש צרה, כשכבר יש מלחמה, כשכבר יש מגפה חלילה או בצורת, אלא התורה אומרת שאפילו בתקופה מאוד שלווה, מאוד טובה, חגים, יש לנו שמחה, אין שום דבר באופק שנראה דבר רע, אומרת התורה, מצוות עשה מן התורה, שכל חג וחג, אפילו בתנאים אידיאליים, של שקט, של הצלחה, של שעננות, בכל התחומים, מצווה מן התורה שבית המקדש להריע בחצוצרות. כלומר, במקדש זה מנהיגות, זה לא אנחנו, זה במנהיגות, שהמנהיגות צריכה לשמוע גם בימים של שלווה, גם בימים של הצלחה, גם בימים של שמחה, איזה מין קול של תרועה, היזהרו לא להיות שעננים, תבדקו את עצמכם, כדי שהשעננות הזו, השלווה הזו, לא תפגע בכם לעתיד לבוא. זו הלכה יהודית, זה כתוב שחור על גבי לבן, במקרא, בתלמוד, בהלכה. חבל, חבל שאין אנו היום מעוברים למקורותינו. ככל שנתחבר למקורותינו, נקבל הרבה חוכמת חיים אישית, משפחתית, לאומית, היינו מקבלים הרבה הרבה חכמת חיים מהדבר הזה. ומשום כך, כל הכאב הגדול הזה שפוגד אותנו כעת עם חשיפת הפרוטוקולים של מלחמת יום הכיפורים, אז כל הזמן אצלי אני נזכר במסורת היהודית הזו, שבגלל שהיא נתחקה לקרן זווית ולא לפתעה את המנהיגים שלנו, אז בגלל זה הגענו למה שהגענו. אין אנו באים ברגע הזה להצביע על אשם, אשמים, חלקם כבר נפטרו, לא זו המטרה. גם זה אנחנו לא הפורום של להאשים או לא להאשים. אנחנו נמצאים כאן באיזה בין בית מדרש כזה שמנסה ללמוד כל דבר, מה שעובר עלינו, מנסות לראות בהשפעה למקורות מה אנחנו יכולים להיות עשירים. ובאמת אנחנו עושים שאנחנו מאוד מאוד עשירים. לכן, באמת, הצירוף הזה של ראש השנה, יום כיפורים, פרשת האזינו, ומיד חג הסוכות, הוא לא דבר שמעיב על השמחה, הוא דבר אשר מבטיח שמחת אמת. מדוע? כי שמחה שאין בצידה עין פקוחה ואוזן שומעת על אפשרויות של סכנות, יכולה להיות שמחה מוגזמת שכרוכה בהוללות, כשאולי יש אפילו בצד משהו שעלול להיות לפגע. ואתן דוגמה. משפחה אחת יש בה שמחה באחד החגים, אבל שמחה שכבר קבלה בהתפרקות, ילדים, נכדים, אבל בהתפרקות. לא הייתה אמין שליטה בדבר הזה. רבותיי, היה ריח של גז, ומרוב שהיו שרויים בשמחה מאוד מאוד מתפרקת, לא שעתו לבם ואירע אסון. לעומת זאת, כשבני אדם יושבים ושמחים, סולידית, נחמד, משהו שמשדר שמחה מאוד אישית, כשהשמחה היא מאוד מאוד חוללותית כזאת, היא לא יוצרת את החיבור בין אבא ובין אמא, בין עצמם, בינם ובין הילדים, תשומת לב לכל ילד וכל ילדה, לנכדים, אלא יש התפרקות. אבל השמחה הסולידית, המעודנת, הנבונה, היא משדרת מסרים, היא נותנת אפשרות של מבט, היא נותנת אפשרות של חיבוק, ואז גם כן האוזניים קרויות, העיניים פקוחות, האף מריח, יש מה שנקרא מחוברים עדיין מסביבה. זו שיטתה של היהדות. ושמחתם לפני השם אלוהיכם בתנאי דעתנות. וזו הייתה המטרה רבותיי של גאות ראש השנה ביום הכיפורים. הדעת, צלילות הדעת. צלילות הדעת נותנת לבני האדם את האפשרות לשמח שמחה של אמת מבלי פגע, מבלי פגע. ולכן, באמת, יש מה שנקרא, אין שמחה שלמה ביהדות, כך אומרים, אין שמחה שלמה. לפעמים קורה איזשהו תקר בהכנות לשמחה. ומתחילים את עצבן מהבית, אתה אשם, את אשמה, את כך וכך וכך. מה שכבר מונע אחר כך את השמחה, נניח, מתכונים לשמחת נישואין, מתכונים לשמחת ברית, מתכונים לשמחת חג, קורה שפה ושם יש איזושהי תקלה. אבל אז, אם אינם יודעים להתנהל כהלכה, פתאום נכנסים לאיזושהי מצבים של כעסנות, של האשמות, גם אם תרצה אחר כך לשמוח, כבר לא תוכל לשמוח. אמרתי ידעות לא, אין שמחה שלמה, קח את התקלה הזו כעדות על מנת להרגיע, על מנת להפיק לקחים ועל מנת לדאוג שאכן השמחה תהיה שלמה עד כמה שאפשר. זוהי גישתה של היהדות. הקדמה ושמחתם לפני השם אלוהיכם באה לראש השנה ביום הכיפורים. הרמב״ם היה גאון, חכם, מדען, פילוסוף, רופא, איש הלכה, משהו לא יתואר. הכתיבה שלו בעברית, תענוג לקרוא אותה. הלוואי אם מדברים עברית כמותו, כן, עד לכך, במשנה תורה שלו וכולי. הוא כותב, הלכות שופר, סוכה ולא לב. כאילו שלושת הנושאים האלה הם נושא אחד. שופר זה משהו אחר, סוכה ולא לב זה משהו אחר. הוא כאילו מאחד אותם. ואפילו במספר רצלי הפרקים, עד כדי כך. כי הוא בזה רצה לבוטט שהשופר לא עומד בפני עצמו כיום דין בגמר. לא. זה הכנה שלנו לקראת השנה הבאה עלינו טובה. בדחתנות, בחשבון נפש, לא בפחדנות, לא ברתיעה, אלא בדחתנות. אנחנו אתמול התפללנו תפילת נעילה. והמון המון בבית ישראל מצטרפים לתפילת נעילה. ויש ביטוי בחז"ל שכאילו בזמן הנעילה ננעלים שערי שמיים. ואנשים לא מבינים את דברי חז"ל. עמדתי בבית הכנסת ואמרתי להם, כעת אנחנו עומדים להתפלל תפילת נעילה. אני מכריז בפניכם ואני אומר לכם, שערי השמיים לעולם פתוחים במשך כל ימות השנה. ומי כשם אלוהינו, בכל קוראינו אלה. בין החולה הנמצא בבית החולים, בין החייל אשר נמצא בשדה הקרב, בכל לעת ובכל שעה אפשר לתרוק שער השמיים ומי כאשר אלוהינו בכל קוראינו אליו. אז מה זה הנעילה הזו ונעילת שער השמיים? אמרתי להם, אין לנו יום כיפורים כל יום, ואסור שיהיה לנו יום כיפורים יום יום, כי יש בריאות האדם, אי אפשר לקבוע בריאות האדם. רק הבריאים צמים, אלה שאינם בריאים אסור להם לצום. רק הבריאים צמים, ואנחנו צמים ומתפללים כל היום. השאלה כעת, כמה שמיים נכנסו לנו ללב? כי עכשיו שנגמור את יום הכיפורים אנחנו נעל, אנחנו עוברים חיי שגרה, אנחנו לא נשארים כל יום כמו יום כיפורים. אנחנו נעל את הלב שהכנו אותו באופן מיוחד יום הכיפורים. והשאלה, כמה שמיים הכנסנו בפנים? כמה במצברת, שאדם בא ורוצה למלא את המצברת, להתאים את המצברת, כמה אתה מתאים? חלקית או מלא? יש מכוניות היום חשמליות, אז אתה הולך מתאים. אם אתה מתאים חלקית, אז אין לך מספיק קילומטראז'. מתאים מלא, יש לך מספיק קילומטראז'. כמה אנחנו מתאימים מכל החוויות האלה של יום הכיפורים לפני שעוברים לשגרה? כי אחרי שעוברים לשגרה, אז אם אין הטענה מלאה, אנחנו עלולים לשנות את הכיוון. במעשה שהיה כך היה, יש מצווה שמיד אחרי יום כיפורים מתחילים להכין את הסוכות. בבחינת זריזים מקדימים הולכים ממצווה למצווה. יפה. אז יש בני אדם לא דעתנים. נו, את כבר מוכנה? אני רוצה להקים את הסוכה. כאלה בסטופר. רגע, שמנו יום שלם. איזי איזי. נכון, זה מצווה. אם תוכל, תוכל. לא תוכל, אז מחר. זה לא סוף העולם. אבל יש בני אדם לא דעתנים. וחושים. נאמר צריך להקים את הסוכה מוצא יום כיפורי. אוקיי. אז פעם אחת אני דיברתי בבית הכנסת ואמרתי להם שכתוצאה מהמאמץ הרוחני של יום הכיפורים אנחנו מורידים את השכינה שבעה רקיעים עד אלינו. כלומר, ממש אנחנו מרגישים שכינה שורה במצבים האלה. אבל מה? אמרתי להם, אנחנו אחר כך בסוף תוקעים תקיעה בסוף יום הכיפורים, תוקעים תקיעה את השרד, ואומרים השם הוא אלוהים שבע פעמים, כדי להסביר אותנו שהשכינה לא תברח לנו כל כך מהר. הצלחנו להוריד אותה שבעה רקיעים, שלא תברח. כי אם אנחנו לא נשתמש עם המטען שיש לנו, כדי להתגונן מפני היצרים שלנו, אז היא תברח לנו, אנחנו נשאר אותם בני אדם. והסברתי להם את הרעיון. טוב, גמרנו ברוך השם, הלכנו לסעוד את הסעודה של אחר הצום וכו'. והנה בערך כשעה לאחר מכן מישהו מצלצל בפתח ביתי, אני פותח, נכנס, יהודי דתי, יהודי שעברתי יום הצום, הכל כהלכה. הוא כולו זעוף, כולו כעוס, הוא אומר, הרב, אני רוצה שתזמין את השכן שלי לדין תורה, שניהם דתיים. מה קרה? יום כיפורים. מה הספקנו לפעמים להסתכל? אנחנו בינתיים עוד רק סעדנו כדי לשבור את הצום. איפה יכול להיות כבר סכסוך בפרק זמן כזה קצר ובמיוחד לאחר הדירה של יום הכיפורים? ואז הוא מספר לי. נכון שזה מצווה להקים סוכה אחרי יום הכיפורים באתי להכין והוא מתנגד והוא לא רוצה ורבנו ואחרו מכות. נו, אמרתי לו, כל כך מהר הצלחת להבריח את השכינה שבעה רוקעים למעלה, איפה כל המאמץ הרוחני של יום הכיפורים? זהו אדם שטעי שהוא לא הצליח לקחת את כל החוויות של יום הכיפורים והמסרים האלה, לא הצליח לקחת אותם בתוכו פנימה ולנעור נעילה לשמור על המצבר הזה, כדי שכל הצבר הרוחני הזה ילבר אותו ויתבלם מפני הכעסים, מפני הקנאה, מפני היצרים. לכן יש כאן תובנה מוטעת של בני אדם שלא יודעים מה זה נעילה. כולם הולכים נעילה, לא מבינים את המשמעות הנפלאה של נעילה. אבל מורי ורבותיי, לחס ברוך השם, אנחנו כבר יודעים שיש מה שנקרא תפילת נעילה בסדרנו. עכשיו נעבור לחג הסוכות. בעזרת השם יתברך, אנחנו אמורים להקים סוכות. הסוכה הזו אמורה להיות עם שכחה מדבר שגידולו מן הארץ, צמחים, לא מבעלי חיים, לא מעורות, לא ממתכות, רק מדבר צמחי, ושאיננו מחובר לארץ, אלא גוזזים אותו ושמים אותו כסככה, וזה נקרא סוכה. ואנחנו בחג הסוכות יוצאים מהווילה, יוצאים מהדירה, כל אחד מה שיש לו, מה שחננותו השם, ואוכלים ושותים בסוכה, ולעוד אלא ישנים בסוכה. וזה דבר משונה מאוד. זה נקרא חג השמחה, ושמחתם לפני השם אלוהיכם? איפה יש יותר שמחה? לשכב על המיטה המרופדת בחדר, או לשבת בחדר הסלון, או לצאת לחושה? זה יסוד לשמחה? איך אפשר לומר על חג הסוכות ושמחתם לפני השם אלוהיכם, כשאנחנו יוצאים מדירת קבע ונכנסים לדירת ערל? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שאין כמו התובנה האמיתית לגבי המשמעות של החיים. פעם אחת, לפני הרבה הרבה שנים, כשעדיין הייתי בן ישיבה, אני וחברים שמענו שיעור של הרב יוסף זכרו לברכה. פתאום שמענו שירת קודש שאנחנו מכירים אותה בית אבא, בוקעת מאחד הבתים, אבל הבית מדרש היה מלא, אי אפשר היה לצאת, כי רבים באו לשמוע את הרב יוסף. החבר שלי היה יותר נועז ממני, אני עדין יותר, הוא היה יותר נועז, קם פלסטון דרך והלך. אני המתנתי עד תום השיעור. כשכבר נגמר שיעור יצאתי, לא פגשתי את החבר שלי, גם לא שמעתי את כל השירה, ישבתי לשירה. לאחר מכן מוצאי שבת מגיע החבר שלי, הוא אומר לי, אל תשאל, אל תשאל, הלכתי אחרי השירה, ואז אני הגעתי לחלון, כי לא רציתי להיכנס אלא להאזין ליד החלון. אני משקיף, הוא אומר, ואני רואה שולחן כמעט ריק, משפחה ענייה מאוד מאוד, שולחן כמעט ריק, ואבא ואמא יושבים עם ילדיהם הברוכים ושרים בשמחה רבה מאוד מאוד, למרות שהשולחן כל כך ריק. אז התחלתי להטות אוזן ליד החלון, אז פתאום הילדים אומרים, אבא, אבא, כאילו ראו איזה גולגולת צפה שם. אז האבא נוקש על השמשה, הוא אומר לו, ברוך הבא, כנס, למה אתה עומד בחוץ? הוא נכנס ובאמת ראה את העניות, אבל איזה עושר פנימי, איזה הסתפקות במועט, איזה אהבה בין האיש ובין האישה, איזה אהבה בין ההורים ובין הילדים, איזה שירת קודש. דהו, חג הסוכות בא לומר לנו שהבסיס לשמחה הוא לא מתחיל בעושר, בהישגיות. זה טוב העושר, זה טוב במסעה טובה, אבל זה לא מתחיל משם. זה מתחיל בלבבות, באהבה, ברצון להיות ביחד. זה מתחיל. וגם בהסתפקות במועט, לא כל הזמן אומר למה זה קורה לי ולמה זה ככה ולמה לי אין ולמה לא יש, לא, אלא הסתפקות במועט, והאדם חי בתוך עולמו, מסתפק במועט ושמח במה שיש לו. איזו עשיר השמח בחלקו. ולוחו, יש בני אדם שברוך השם מה לא חסר להם ועדיין חסר להם הכל. למה? כי הם מסתכלים, אבל לא יש יותר ולא יש יותר. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ומשום כך, חג הסוכות כזמן השמחה הוא באמת מסר עצום. צא מדירת כבה רק לשבעה ימים, לא הרבה זמן, וכנס לדירת ארעי, כדי שתקבל תובנות אמיתיות על החיים. אם אתה תקבל תובנות אמיתיות על החיים, אז השמחה בטוחה שתשרה בתוך החיים. אם אין תובנות נכונות, השמחה לא תשרה בתוכנו. אז לכן אל נתפלא. והנה בואו, אנחנו מלבד סוכה לוקחים לולב, זה עץ תמר, לוקחים הדס, לוקחים ערבה, ולוקחים אתרוג, ומנענעים בהלל לפני השם. הלולב, אמרו חכמים, דומה לעמוד השדרה של האדם. ההדס דומה לעיניים של האדם. העלה של הערבה דומה לשפתיים של האדם. האתרוג דומה ללב של האדם. ואנחנו מתייצבים לפני הקדוש ברוך הוא בשבעת הימים, ואנחנו אומרים, הנה, כל כולם נמצאים לפניך השם, תן לנו חיים, תן לנו בריאות, תן לנו שמחת חיים. הנה אנחנו שמחים, נגילה ונשמחה בך. כל הדברים האלה, רבותיי, שנראים לנו יותר מדי פולחניים. האמינו לי, רבותיי, האדם לא יכול לשאר בריקות באיזשהו מקום ריק. אם לא נביא את הדברים האלה, יבואו דברים אחרים, יחפשו דברים אחרים. אי אפשר להשאיר את בני אדם חסרי הוויה, חסרי חוויה. אז יחפשו, איך אמר לי ראש עיר, לא שלנו כאן, אלא בעיר אחרת. הוא אומר, כבוד הרב, אני אדם מסורתי, ויש לי ויכוח עם הרב שלי. למה? כי אני פתחתי מועדי נוער בליל שבת, והוא לא מבין, הוא אומר, אם אני לא אפתח את מועדי הנוער, הילדים שלנו ישוטטו וינסעו וישלחו דיסקוטקים וישתקרו ויהיה להם מה שנקרא אסונות. אז אני ממעט באסונות. אז שימו לב, רבותיי, שאותו ראש עיר מבין שאתה לא יכול להשאיר את החברה בריקות. אז היהדות נותנת הרבה חוויות כדי שאכן באמת יהיה מקור לשמחה אמיתית עם הרבה סמלים טובים. זהו חג הסוכות שעליו אנחנו אומרים, ושמחתם לפני השם אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא מורה ברבותיי, ייתן לנו לא רק שנה טובה ומבורכת, אלא שמחת אמת, כל אחד במשפחתו, כל אחד בקלטו, ובעיקר בתוך עמנו כולנו, אולי שגם בכל האנושות כולה. שלום, שבת שלום וברכה.